קשר לעניין של לימוד על דברים שיהיו לעתיד לבוא, אז יש נושא מעניין, מה יהיה מעמדם, אם בכלל, של אומות העולם לעתיד לבוא אחרי ביאת המשיח. האם אחרי ביאת המשיח עדיין יהיו מיליוני גויים בעולם? זה שהם לא יפריעו זה ודאי. האם הם בכלל יהיו קיימים? האם יהיה רק עם ישראל? איך ייראה העולם מבחינת אומות העולם בימות המשיח? יש בעניין הזה פסוק שאומר הנביא בלעם, נביא אומות העולם, אבל התורה מביאה את זה בספר תורה, בפרשת בלק, ספר במדבר. אחד מהדברים שאומר בלעם, דברים שהוא מנבא על ימות המשיח, אז הלשון של הפסוק הוא, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת. הפסוק הזה, כפי שהרמב״ם בספרו מסביר את הפסוקים של נבואת בלעם, ומסביר שהפסוקים חלקם הולכים על דוד המלך וחלקם הולכים על משיח. החלק האחרון של הפסוק, וקרקר כל בני שת, לפי איך שגם הרמב״ם מסביר, זה הולך על מלך המשיח. ואנחנו ננסה להבין מה הייתה הכוונה בפסוק, איזה נבואה נמצאת פה בביטוי וקרקר כל בני שת. נתחיל אולי מהסוף. מי הם בני שת? מי הוא שת? שת הוא הבן של אדם הראשון. בני שת זה האנושות, האנושות כולה. מה יהיה עם כל בני שת, כל האנושות? אומר הפסוק וקרקר כל בני שת. איזה משמעות, מה הפירוש המילולי של המילה וקרקר כל בני שת? אז אנחנו מתחילים לעיין במפרשי התורה השונים, אז יש ריבוי פרשנים. באופן כללי אפשר לחלק את פרשני הפסוק לשתי גישות שונות. זאת אומרת, לכל הדעות מדובר כאן על הטיפול שמלך המשיח יעשה לאומות העולם. השאלה היא מה הוא יעשה להם. מצאנו בעניין הזה שתי גישות. גישה אחת אומרת שהכוונה היא שמשיח ישלוט על כל אומות העולם. מה אנחנו מבינים מהגישה הזו? שאומות העולם יהיו קיימים, יהיו קיימים ברבבות ובאלפים, במיליונים. רק השליטה עליהם יהיה של מלך המשיח. גישה אחרת אומרת שמלך המשיח יערוג, יערוס, ישמיד ויבטל אותם לחלוטין. נראה את הלשונות של שתי הגישות הללו כלשונה. השיטה והגישה שאומרת שיש כאן בפסוק הזה רמז על שליטה על אומות העולם, נראה לדוגמה את התרגום אונקלוס. כידוע שאונקלוס זה לא רק תרגום, זה גם פירוש, כפי שנראה עוד מעט שיש תרגומים אחרים, דהיינו פרשנים אחרים שאומרים קצת שונה. אונקלוס שמתרגם את המילים וקרקר כל בני שת, הלשון באונקלוס זה וישלוט בכל בני אנשה. וישלוט, מלשון שלטון. זאת אומרת, אומות העולם יהיו קיימים, רק מי ישלוט עליהם? מלך המשיח. אותו הדבר, באותו דרך, הולך גם הרמב״ם. הרמב״ם בספר מלכים, שהוא מתאר את התקופה של ימות המשיח, הוא מצטט את הלשון הזה של וקרקר כל בני שת, והלשון ברמב״ם הוא וקרקר כל בני שת, זה המלך המשיח, והוא מוסיף עוד משפט, ומהמשפט הנוסף אנחנו מבינים את הפרשנות לפי דעתו, שנאמר בו, מה נאמר על משיח? הוא משלום מים עד ים, מלשון מושל, דומה לפרשנות שאמר אונקלוס מלשון שליטה, שזה הולך קו אחד של פרשנים, שיש כאן עניין של שליטה על אומות העולם. מצד השני, נראה דוגמה של מספר פרשנים אחר, מספר פרשנים אחר שאומרים גישה אחרת לגמרי, גישה שהזכרנו אותה קודם כערס כערג, כמחיקה לחלוטין. נראה לדוגמה את האבן עזרא. האבן עזרא כותב, וקרקר, מה הכוונה? אז הוא מביא ביטוי דומה בתנ"ך שכתוב את אותו סגנון, כמו מקרקר קיר, שכתוב בספר ישעיהו, והטעם, מה הפירוש של הדבר? הורס, הורס הקיר, שם זה וקרקר קיר, פה אצלנו זה וקרקר, פירושו הוא יהרוס אותם. יהרוס אותם זה נקרא יבטל וימחוק. או יותר ברור וחד, אנחנו רואים את זה בשתי התרגומים האחרים, שהם גם מתייחסים לעניין. נראה לדוגמה תרגום יונתן, מיוחס ליונתן בן עוזיאל, אז הוא כותב את התרגום על הפסוק הזה, על וקרקר, הוא כותב, וירוקן וישיצי כל בני מדינך. זאת אומרת, עניין של ארס ומחיקה. עוד יותר חד, זה בתרגום הירושלמי. בתרגום הירושלמי לא נקרא את כל לשון הפסוק, רק אם נראה את הסיום של הפסוק, איך שהוא מתרגם, הוא אומר, ואיפלון פגריון כולהון קדמוי. הפגרים של כל בני שעת, של כל אומות העולם, איפלו כולם לפניו. זאת אומרת, גם מתרגום ירושלמי, וגם מתרגום יונתן בן עוזיאל, על דרך זה בפירוש האבן עזרא, אנחנו מבינים שמה יעשה מלך המשיח לכל בני שעת? יערוס, ימחוק, יהפוך אותם לפגרים, ויבטל אותם לחלוטין. לעומת מה שראינו קודם, איך שאונקלוס מתרגם, איך שהרמב"ם מסביר שזה מלשון שליטה. יוצא עם כך למסקנה, יש לנו כאן כאילו מחלוקת, שתי גישות, האם לעתיד לבוא אחרי ביאת המשיח יהיו אומות העולם, או שהם פשוט כבר לא יהיו קיימים. השאלות שנשאלות כאן בעניין הזה, על מה שכרגע למדנו, התמיות הן בעיקר על הגישה שאומרת שיהיה הרס וחורבן וביטול של אומות העולם. זו גישה שצריך להבין אותה. אולי כל אחד היה מתברך לרצות את זה, אבל עוד מעט נראה שזה לא פשוט. למה יש קושי לקבל את הגישה הזו? הקושי הוא גדול. מדוע? דבר ראשון, כשמסתכלים בנבואות, למשל של ישעיהו הנביא, או נביאים אחרים, שמתארים איך ייראה העולם לעתיד לבוא, בהחלט רואים שאומות העולם תופסים שם מקום, הם יהיו בהחלט, הם יהיו קיימים. אז איך יתאימו אותם דעות שאומרות שאומות העולם יהיה במצב של פגרים, כמו שאמר התרגום ירושלמי, או הרס, כמו שאמר אבן עזרא, איך זה יסתדר עם הנבואות הברורות שאומות העולם בהחלט קיימים? נראה לדוגמה פסוק מאוד מפורסם שכתוב בתחילת ספר ישעיהו, והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים. זאת אומרת, מדובר כאן שבית המקדש קיים וכל הגויים נוהרים לראות את בית המקדש. בהמשך הוא אומר שם, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכה ונלחם באורחותיו. זאת אומרת, אומות העולם בהמוניהם יגידו, אם רוצים קצת אמת, בואו נראה מה קורה אצל עם ישראל. על כל פנים רואים שבהחלט יהיו אומות העולם. עוד דוגמה, עוד ציטוט, כשהרמב״ם בהלכות מלכים מתאר איך יהיה המצב בזמן משיח, אז הוא מתאר, זאת אומרת, הוא מביא פסוק, זאת אומרת, זה רק דברי הרמב״ם. הרמב״ם מצטט את הפסוק, והוא אומר, מה יהיה אחרי שמשיח יתגלה באופן שיהיה משיח ודאי? אז הלשון ברמב״ם זה, ויתקן את העולם כולו לעבוד את השם. מי זה את כל העולם? את העולם כולו, לא רק את עם ישראל. כל אומות העולם. והוא מביא פסוק שנאמר, כי אז אהפוך אל המין שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. אז רואים שיש נבואות, פסוקים, הלכות, שבהחלט כן יהיו אומות העולם לעתיד לבוא. אז איך זה יסתדר עם השיטה שציטטנו שהם לא יהיו קיימים? זו שאלה פשוט כאילו סתירה. איך יסתדרו הפרשנים הללו עם הנבואות המפורשות? אחר כך לעצם העניין יש כאן קושי לעצם ההבנה. בוא נגיד, גם אילו לא היינו מוצאים פסוקים מנוגדים, נגיד שלא היה פסוקים מנוגדים, נגיד שהיה לנו רק את הציטוט הזה של וקרקר כל בני שת עם הפרשנות שהכוונה היא ארץ וחורבן, יש קושי בעצם העניין. אנחנו אומרים כל יום באשרי את הביטוי ורחם טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. הקדוש ברוך הוא מרחם על כל מעשיו. כל מעשיו זה לא רק על עם ישראל, זה כל האנשים, ולא רק על אנשים. כל מעשיו זה כולל אפילו בעלי חיים. אז איך אפשר לומר דבר כזה? ובמיוחד, לפני שנביא את ההרחבה בקושי, אומנם נכון שיש אצל הנביא זכריה פסוק שמתאר לכאורה שבאמת לא יהיו אומות העולם לעתיד לבוא. מה אומר הנביא זכריה? אומר, והיה בכל הארץ נאום השם, מה יהיה כשמשיח יבוא? פי שניים בה יקרתו, יגברו, והשלישית יוותר בה. נביא שהזכריה אומר שתחלק את העולם לשלושה חלקים, את האנושות, שליש יישאר, ושני שליש יקרתו, יגברו. מי זה השליש שיישאר? אומר המדרש, ומה הן השלישית? זה עם ישראל. אז לכאורה גם הנביא זכריה, אתה רואה עוד מבואה, שיקרתו יגברו, זאת אומרת שלא יהיו קיימים. אבל איך אפשר להבין את זה? למה? כפי שהבאנו כרגע את הפסוק, טוב השם לכל ורחמיו לכל מעשיו. וזה לא ייתכן לחשוב שביום אחד יהיה איזה ארץ ומגפה של מיליונים מיליונים של אנשים, שהקדוש ברוך הוא פשוט ימית את כולם. ורחמיו לכל מעשיו. יש סיפור מעניין שמוכר מהגמרא במסכת בבא מציע, שרואים מה זה נקרא רחמיו של הקדוש ברוך הוא על ברואים. יש שם את הסיפור על רבי יהודה הנשיא, שהגמרא מספרת על האיסורים שלו. והגמרא מספרת מה גרם שהיה לו איסורים, ומה גרם שאחר כך נלקחו ממנו האיסורים. והגמרא אומרת ששתי הצדדים באו בגלל עניין של צער בעלי חיים. יש שם הגמרא מספרת שהיה איזה עגל, שלקחו אותו לשחיטה, והלך העגל ונתפס בכנף בגדו של רבי יהודה הנשיא בדרך לשחיטה, וגאה בבכי. מספרת הגמרא שרבי יהודה הנשיא אומר לעגל, לך לך, לכך נוצרת. אמרו עליו מן השמיים, בגלל שרבי יהודה הנשיא שמע והבין את הבכי של העגל והוא לא ריחם עליו, אז לכן קיבל איסורים. ואיך ירד ממנה איסורים? מספרת הגמרא שיום אחד המשרתת של ביתו של רבי יהודה הנשיא הייתה מנקה את הבית, ומצא שם גורים קטנים של חולדה, אז היא רצתה להעיף אותם. אמר לה רבי יהודה, תזיז את השבי, אל תגיע בהם, ורחמיו על כל מעשיו, אל תגיע בהם. אז אמרו מן השמיים, הוא מרחם, אז בוא נרחם גם עליו, נוריד לו את הישראל. רואים שאפילו על גורים של חולדה הקדוש ברוך הוא מרחם, על עגל הוא מרחם, על אחת כמה וכמה על בני אדם. יש הרי את המדרש הידוע שכשעם ישראל עבר את הים, ואחר כך המצרים טבעו בים, מצרים שהם כל כך הציקו לעם ישראל, כתוב שהתחילו למלאכי השרת להגיד שירה. אז מה כתוב במדרש? אמר הקדוש ברוך הוא, מעשי ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה. מעשי ידיי קרא הקדוש ברוך הוא למי? למצרים. זאת אומרת, יש בהחלט רחמנות גם עליהם. אז איך ייתכן להבין את הנבואות הללו שאומות העולם ממחקו? איך אפשר לקלוט בכלל גישה כזו? יש אפשרות, זו שאלה שהרבי שואל באחד השיחות, הרבי אומר, אולי, לפני שהרבי מגיע להסבר הפנימי בדבר, אומר, אולי יש איזה רעיון, איזה תשובה לתת בדבר. מה הרעיון? בוא נמצא רעיון שמצד אחד הם לא יהיו קיימים יותר אומות העולם, וביחד עם זה, זה לא יהיה סתירה למה שכתוב ורחמיו על כל מעשיו. איך? רבי אומר כך, בוא נקדים שאיך מתרבה האנושות. יש כוח ההולדה של דור הולך ועוד דור בא ועוד דור בא וכן הלאה. הכוח הזה להוליד, מביא הרבי ציטוט מאדמו"ר הזקן בליקוטי תורה על שיר השירים. אדמו"ר הזקן מסביר שם שהכוח ההולדה שקיים רק אצל בני אדם, אין אצל מלאכים כוח כזה של הולדה, רק אצל בני אדם, מסביר שם אדמו"ר הזקן שכוח ההולדה זה לא כוח בטבע. מצד הטבע אין כזה מציאות שמצד הטבע מדבר אחד ייווצר דבר אחר. זה, בטבע זה לא יכול להיות. איך בכל אופן זה קיים? אומר שם אדמו"ר הזקן שיש כוח אלוקי בלתי מוגבל, אין סופי, שמתלבש באנושות, מתנה אלוקית שהוא נתן לבני אדם, ובכוח האלוקי שקיים אצלם, אז יש אפשרות של הולדה, של עוד המשכיות. ההמשכיות זה כוח אלוקי, כוח אינסופי. זה לא דבר בטבע. לפי זה, אומר הרבי, אולי מה שיקרה לעתיד לבוא, הוא ייקח לאומות העולם את כוח ההולדה. הוא לא יהרוג חלילה אותם. מי שחי יחיה בטוב ובנעימים. אבל הם לא יוכלו יותר ללדת. זה שהם לא יוכלו יותר ללדת, אין פה עניין של צער בעלי חיים או משהו כזה, אומר רבי, למה? כי זה שאפשר ללדת זה לא מצד הטבע, זה משהו אלוקי, אינסופי, בלתי מוגבל, שניתן מתנה לאנושות. הוא לא מחויב לתת לטבע משהו אל-טבעי. הוא פשוט ייקח מהאומות את הכוח האל-טבעי הזה שקיים אצלם. הם יישארו כפי שהם מצד הטבע, אז הם פשוט ימשיכו לחיות, כל אחד יגיע יומו וימות, והמשכיות לא תהיה, ואז לאט לאט לא יהיה יותר אומות העולם. ככה הרבי אומר, אולי אפשר להגיד כזה תשובה. אבל
אני קונה את הרעיון הזה, לא יודע לגבי אלה שחוקים אליה, אבל אלה שנמצאים בתוכנו ובסביבנו, אני מאוד קונה את הרעיון הזה.
אבל הרבי אומר שאי אפשר גם לומר כך. מדוע? כי לפי זה יצא שבאמת במשך הזמן הלכו והתמעטו והתמעטו תוך כמה? 60, 70, 100 שנה מקסימום,
לא
יישאר שום דבר. הרב אומר, זה לא יכול להיות. פה מגיע הקטע הזה בגמרא, שכתוב בגמרא שריש לקיש אומר, כל הזעיר בציצית זוכה ומשמשים לו 2,800 עבדים. הוא מביא את זה מפסוק שכתוב שמכל לשונות הגויים, מכל האומות, יחזיקו 10 אנשים מכל אומה בכנף איש יהודי. אז אם מכל אומה יחזיקו 10, אז יש לנו כמה אומות? יש לנו 70 אומות. ומכל אומה 10, אז יש לנו כמה? 700 עבדים על כל כנף. יש לנו 4 כנפות, 700 כפול 4, הגענו ל-2,800. זאת אומרת, שומר יש לקי שכל יהודי יהיה לו 2,800 עבדים. אם בתוך תקופה מסוימת לא יהיו יותר אומות העולם, אז לא יהיו גם עבדים, גם עבדים ימותו, הם הרי גויים. ואם כתוב שיהיו אומות העולם, הם יהיו עבדים לישראל, חוץ מפסוקים מפורשים, היו מלאכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך וכו', אבל כאן מדובר על כמויות, כמויות של אלפים, כל יהודי 2,800, תכפילו את זה, מדובר במיליונים. אז אי אפשר לומר שהם יפסיקו להתקיים כי כוח הלידה ייפסק מהם, כי אם כוח הלידה ייפסק מהם אז הם גם לא יהיו, אז לאט לאט המפלס של העבדים ירד. אז חוזרת השאלה, איך אפשר להסביר את אותם מפרשים, אותם מפרשים שאמרנו, שמסבירים שמה זה וקרקר כל בני שת, שמסבירים שזה עניין של ארס, חורבן, פגרים, כל הביטויים האלה שהבאנו קודם, איך כל זה, ועוד יותר מזה הנביא זכריה שמדבר על יגבאו, יקרתו יגבאו, איך כל זה מסתדר א' עם המקומות שכתוב שיהיו אומות העולם, ואיך כל זה מסתדר עם העניין של ורחמיו על כל מעשיו, ואיך כל זה מסתדר עם כמויות הגויים שכן יהיו, מה הסבר בכל הדבר הזה? לכן הרבי מסביר הסבר מעניין. הרבי אומר כך, מצד אחד צריך להשאיר את כל אותם מפרשים שמדברים על הרס וחורבן, מפרשים זה אמת, יש כאלה מפרשים, אז זה פרשנות אמיתית, זה תורת השם, ומצד שני להשאיר את אומות העולם קיימים וחיים ומסתובבים למיליונים, ואין סתירה, שתי הדברים משתלבים. איך זה הולך ביחד? הרבי מסביר את ההסבר הפנימי בדבר. הוא אומר כך, זה ברור לנו הרי שלעתיד לבוא יש שינוי מהותי בעם ישראל. מה פירוש איזה שינוי יהיה בעם ישראל? יהיה בגילוי ממש אצל כל יהודי אחדות השם, השם אלוקינו השם אחד, אחדות השם, שכל יהודי מצווה בעת אמירת שמע ישראל להתבונן באחדות השם. אז כיום הוא צריך להתבונן ושוב להתבונן, וכל יום לפחות פעמיים ביום, והדבר הזה לא נשאר קבוע אצלו אם הוא לא ישקיע בזה מאמץ. ואילו לעתיד לבוא ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד באופן תמידי. זאת אומרת, אצל כל יהודי ויהודי, אצל עם ישראל, ברור לנו שיש שינוי מהותי בהכרה האלוקית שלהם ובהתחברות לקדוש ברוך הוא. יש על זה בתניא בפרק למדוו ביור ארוך, שהוא מסביר איך למרות שיהיה גילוי אלוקי גדול לעם ישראל, לא יקרה מה שקרה בשעת מתן תורה, שאז היה פרחן נשמתם על כל התגלות שהייתה, והיה צריך להחזיר להם בתחיית המתים את הנשמה מחדש. שם בפרק למדוו הוא מסביר איך לעתיד לבוא, למרות הגילויים הגדולים שיהיו, עם ישראל יהיו קיימים ויחזיקו מעמד, ולא יהיה שום ביטול המציאות, להפך הם יהיו כלים שיחזיקו מעמד בגילוי הגדול הזה. ככה מבואר שם בתניא בפרק למדוו. מה קורה עם אומות העולם? מה פירוש מה קורה עם אומות העולם? הרי ברור שגם לא רק עם ישראל יהיה בם את ההכרה שהבורא הוא האמת והוא תכלית המציאות וכו', ההכרה הזאת תהיה בכל העולם כולו. כי הרי המטרה שהעולם נברא, כפי שכתוב במדרש, מופיע בתניא בפרק למדבר ובהרבה מאמרי חסידות, המטרה היא שיהיה דירה לקדוש ברוך הוא, דירה, נתבע הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים. אז ודאי שהעולם התחתון, הגשמי, החומרי, כולו יהיה דירה להשם. מה זה נקרא דירה להשם? הפירוש המילה דירה, כמו שאדם בבית, הדירה הפרטית שלו, הוא נמצא בשיא ההתגלות, ולא נמצא בשום כיסוי או בסתר או בתחפושת. המקורי והאותנטי, איפה הבן אדם נמצא בבית הפרטי שלו, אותו הדבר, כתוב שלעתיד לבוא, יהיה דירה לבורא בתחתונים, הקדוש ברוך הוא יהיה בשיא ההתגלות שלו, פה בעולם הזה הגשמי. לעם ישראל זה יהיה ברור, כי הם המטרה של כל העולם. כל העולם נברא בשבילם, אין ספק. השאלה היא, האם כשזה יהיה אצל הגויים, אצל העולם כולו, אצל כל אומות העולם, איך ירגיש הגוי כשיהיה המצב הזה העתידי? איך הוא ירגיש? האם הוא ירגיש אז שהוא בעצם רק פרט בעם ישראל? מה פירוש? הרי נקדים עוד מילה. כתוב בראשית ברא אלוקים, אז רשי אומר המילה בראשית, בית ראשית. מה זה בית ראשית? כל העולם נברא בשביל שניים שנקראו ראשית. עם ישראל נקרא ראשית והתורה נקראת ראשית. כל העולם נברא בשביל עם ישראל, כל העולם נברא בשביל התורה. זה המטרה של הכל. כל האנושות, איזה הרגשה יהיה לה? שהם בעצם בטלים לגמרי לעם ישראל, כל המציאות שלהם זה כמו חלק שבטל בביטול מוחלט לעם ישראל, או שהם ירגישו שהם גם כן מציאות, מציאות שמכירה את האמת. מה ההבדל בין שתי התחושות הללו? אם ניקח לדוגמה את הביטוי, כל מה שקנה עבד, קנה רבו. מה זה כל מה שקנה עבד קנה רבו? העבד הוא כל כך, המציאות שלו היא כל כך לא קיימת, היא פשוט אפסית, אין לו מציאות. הגמרא דנה במסכת קידושין, אם יבוא אדם לעבד ויגיד לו, הרי אתה אין לך משלך כלום, אני נותן לך $1,000, $100,000, כמה שצריך, בתנאי, קח את זה, בתנאי של האדון שלך לא יהיה חלק בכסף, זה שלך. אז שם בגמרא מופיע שברגע שהוא אמר לו כך, באותו שנייה כבר האדון קנה את זה, ולא יעזור מה שהוא אומר בתנאי. כשהוא אומר בתנאי זה כבר אין למי לדבר. מדוע? מציאותו של העבד לא קיימת פה. מי שקיים פה זה מציאות האדון. העבד מאבד מהישות שלו ומהתחושת קיום שלו, הוא לא קיים. אם נגיד שלעתיד לבוא יהיה אצל כל אומות העולם את התחושה הזו, שהמציאות האמיתית זה עם ישראל, התכלית של הכל זה עם ישראל, ומה הם? כל המציאות שלהם נבראו בשביל עם ישראל, אבל הם בעצם אין להם שום עניין עצמי. אם הם ירגישו כך, שהיום בוודאי אין את התחושה הזו, אבל אם הם ירגישו כך, מה יקרה? איך אפשר לקרוא לזה? פיזית הם יהיו קיימים. הם יהיו קיימים פיזית למיליונים. אבל יהיה להם אישיות? יהיה להם מציאות? אם כל מה שקנה העבד קנה רבו, אז אם אומות העולם, כמו שאמרנו קודם, עבדים לעם ישראל, אין להם מציאות. אז מה יקרה למציאות שלהם ברגע שמשיח יבוא, והתגלה האמת האלוקית, והתגלה שהשם אחד ושמו אחד, והתגלה אצל אומות העולם, שכל מציאותם וכל מהותם זה ביטול מוחלט לעם ישראל, שעם ישראל זה העיקר וזה המטרה, אם וברגע שהתגלה כזה דבר, אז מה קורה באותו שנייה למציאות שלהם של אומות העולם? לפני כמה זמן היה להם מציאות עצמאית, ומה קורה באותו רגע שהסטטוס שלהם משתנה? אז המציאות שלהם, אפשר לומר, מתבטלת, היא נהרסת, אין להם מציאות יותר. אז לפי זה, כל מה שהמפרשים אומרים, שהוא יערוס אותם, הוא יבטל אותם, זה לא במובן הפיזי שהוא פשוט ישחט אותם ויערוג אותם, והם פיזית פשוט לא יהיו קיימים. אז זה לא יעלה על הדעת, כי רחמיו הכל מעשיו. אבל יתגלה, לפי הדעה של אותם מפרשים, יתגלה שהמציאות שלהם היא מפסיקה להיות מציאות עצמית. המציאות שלהם היא מציאות שכל כולה זה סניף שבטל לגמרי למציאותם של עם ישראל. זה ההסבר הפנימי בגישה שאומרת שלא יהיו קיימים יותר אומות העולם. ההסבר השני אבל אומר, לא. אומות העולם יהיו קיימים ויהיה להם תחושה שהם גם כן יש להם בבריאה איזה מטרה. ודאי שהמטרה שלהם זה לעזור לעם ישראל, ודאי שהמטרה שלהם זה לסייע, להיות אפילו עבדים ואומנייך ומניקותייך, אבל הם מציאות, מציאות תחתונה בעולם, אבל המציאות שלהם יהיה להם כן תחושה, תחושה שבטלה לבורא, אבל לא תחושה, זה האונקלוס אומר, הוא ישלוט עליהם. ברור שהוא ישלוט עליהם. לא יהיה להם מציאות חלילה מנוגדת לאמת, אבל גם לא יהיה ערס המציאות שלהם. אלו שתי הגישות שהבאנו קודם, שזה לא סותר את המצב הטכני שהם יהיו קיימים. בתורת החסידות, ההכרעה היא כפי הדעה שגם הרמב״ם כתב, שהם בהחלט יהיו קיימים, רק הם יהיו בתהילים לבורא, אבל לא כמו ההסבר שהם פשוט כאילו מציאותם נמחקת. רואים את זה במפורש בתניה, אותו פרק שהזכרנו קודם, פרק למדבב, שהוא מזכיר שם את הגילוי הגדול שיהיה לעם ישראל. אז אם נראה את הלשון בפרק התניה שם, הוא אומר שהוא מיתרון ההערה לישראל יגיע מלשון יאיר חושך האומות גם כן. שם בתניה מובן שעם ישראל יהיה להם מציע התגלות, ומהגילוי שיהיה לעם ישראל יימשך גם הערה לאומות העולם. מהסגנון הלשון שם בתניה הוא מביא שם כמה וכמה פסוקים, והלכו גויים לאורך, בית יעקב וכו ונלכה וכו' וכו'. מכל הפסוקים הללו ומכל הסגנון הלשון בתניה מובן שבתורת החסידות מכריעים, כמו שגם הרמב״ם מובן מהפסק הלכה שלו, שלא יהיה מצב כזה של ערס, אלא יהיה מצב של שלטון. ולמה בתורת החסידות מכריעים בצורה כזו? כי זה מבטא יותר חזק את המושג של דירה בתחתונים. מה זאת אומרת? זה כמו שניקח דוגמה בין רב ותלמיד. אז כשהרב מסביר לתלמיד משהו, מה המצב היותר אידיאלי? שהרב יגיד את הדברים והתלמיד פשוט כאילו מציאותו בתהילה לגמרי, והוא חוזר כמו טוקי אחרי מציאות הרב, או שמציאות התלמיד קיימת, יש לו גם היגיון, יש לו גם הסבר, יש לו גם מציאות, ולמרות זאת הוא מבין בדיוק את מה שהרב אמר. איפה יש חידוש יותר גדול? ודאי שהחידוש היותר גדול הוא לא, היא לא לבטל את מציאות התלמיד, אלא להשאיר אותו, להשאיר את ההיגיון שלו, ולשכנע אותו שהוא יסכים למה שהרב אומר. זה דירה בתחתונים בעוצמה יותר עמוקה, על דרך זה גם פה. להגיד שיהיה עם ישראל ואומות העולם פשוט מציאותם תימחק, זה אולי מצב טוב, אבל זה לא ביטוי מקסימלי של דירה בתחתונים. דירה בתחתונים פירושו שהתחתון יישאר במציאותו. דיין אומות העולם יהיה להם כן תחושה שהם מציאות, רק המציאות שלהם כפי שהיא יהיה התפחה הכי גדול שיכול להיות. שאם עכשיו אומות העולם מחפשים וחורשים מזימות להרוס, להפריע וכולי, אז היום בוודאי שיהיה גם לפני זמן הגאולה הוציאו יצא ותופר דברו דבר ולא יקום. אחרי ביאת המשיח אומות העולם יהיו מציאות שירגישו את עצמם כמציאות עצמאית, שכל מציאותם תזק ותאמר לכו ונלכה באור השם, כי יתגלה אצלם שהאמת זה המציאות האלוקית וזה התכלית של הכל. שתי הגישות האלה זה או שליטה או הרס. שליטה, כן. כי הביטוי של שליטה זה לא, זה דווקא קשור להרס, לכן זה בנפרד.
משהו אפשר להגיד שריבונו שלו רוצה פה בבית,
אין ספק שהתכלית הוא הקדוש ברוך הוא, לא, זה תמיד הגישה של החסידות, זה לא להרוס את הדבר כדי לגלות אצלו את האמת, להשאיר אותו במתכונת שלו, וכפי שהוא במתכונת שלו יתגלה בו הנקודה של האמת. כמו שבדיוק השבוע קראתי, תמיד יודעים שהגישה של הרבי אצל כל יהודי שהתקרב לתורה ומצוות, בעלי תשובה שעבדו בכל מיני עבודות או היו בכל מיני תחומים, לא לעזוב את התחום שהם נמצאים בו ולהתנתק כדי להתקרב לתורה ומצוות, אלא להמשיך ולקיים תורה ומצוות ולנצל את התחום שהם נמצאים בו, שגם הוא ינוצל לתורה ומצוות. אחד הדברים המעניינים, בדיוק קראתי השבוע על אחד השלוחים של הרבי, שהשליחות שלו זה באחד המדינות בארצות הברית, באוניברסיטה מאוד מאוד גדולה ומפורסמת, בעלת שם, שיש שם אלפי סטודנטים. והוא היה מלמד בתחילת דרכו שיעורי גמרא, אבל אצלו בבית חב"ד היו באים קבוצה של 30-40 סטודנטים שהקדישו מזמנם החופשי לבוא ללמוד קצת גמרא. אז הוא קיבל מסר מהמזכירות של הרבי, זה היה סיפור לפני 20 שנה בערך כנראה, קיבל מסר מהמזכירות של הרבי שצריך לעשות מאמצים להיכנס להיות מרצה רשמי בתוך כותלי האוניברסיטה, שהשיעורי גמרא שהוא מלמד יהפכו להיות כשיעורים שהסטודנטים יכולים לקבל עליהם נקודות ולהיבחן עליהם ולקבל עליהם גם כן תואר וכן הלאה וכן הלאה. זה היה מאמץ לא פשוט, ואחר כך בברכה של הרבי מיוחדת. אבל מה בעצם אומרת הגישה הזו? לא שהמציאות של האוניברסיטה היא מציאות אחת והגמרא נמצאת במקום אחר, שזה ייכנס בתוך כותלי האוניברסיטה, שזה יהפוך להיות חלק מהעניין, שהאוניברסיטה עצמה תגיד לסטודנטים בואו תלמדו תורת השם כדי להיות יותר חכמים או כדי לקבל תואר וכן הלאה. זה בעצם אותו גישה גם פה, לא להרוס את אומות העולם כדי לגלות את גדלות עם ישראל, אלא להשאיר את אומות העולם ולהראות שכפי שהם במציאותם זועקים שהאמת היא המציאות הנכונה. זה הגישה של תורת החסידות בכלל, וזה גם מסביר את הפסוק שזה גם פרשת השבוע, בקרקר כל בני שת, לא במובן של הרס וחורבן, במובן הפשוט של הרס וחורבן, ודאי שלא, גם לא במובן העמוק של הרס וחורבן, אלא בסופו של דבר במובן של שליטה, שזה הרבה יותר עמוק מאשר להרוס ולהחריב, להראות כאילו שאני יותר חזק ממנו, אלא להפך, תשאיר אותו במציאותו, והוא כפי שהוא במציאותו יסייע למען עם ישראל.